אנחנו יצא לנו בפעם האחרונה שעסקנו, התחלנו את פרק שביעי. אמנם כתוצאה מהנסיבות השונות, אז כבר פעמיים שלא למדנו את הסוגיה, אז אם אנחנו רוצים להתחיל פה עוד פעם, אז אנחנו צריכים להתחיל עוד פעם התחלה. אז אנחנו מפרק שביעי בסימן א', אז אולי נחזור פעם נוספת. כן? הנושא הקודם שהוא?
שאלה,
כן.
בסופו של דבר בפועל, איך זה יורד האינטואציה האנשית הזאת, איפה אני, באיזה דברים אני כן יכול לחולל אותם במהלך החיים, אותה אינטואציה שהרב דיבר
עליה? מן הסתם אתה מתכוון למילה אינטואיציה. כן, אז מה אתה שואל? אני לא מבין.
אז את אותה אינטואציה, איזה דבר היא יכולה לעשות איתה? כי אם נניח שאני אגיד שהגבר, מרכז הכובד אצלו זה השכל, יש את כל המקצועות כמעט בעולם לעשות, והאישה עם מרכז הכובד שלה זה אינטואיציה, אז כאילו, איזה דברים היא כן יכולה לעשות? ומה זה בא, יבוא אצלה לידי ביטוי?
מה שניסיתי להסביר באותו שיעור זה שהיה, זה לא מה אישה יכולה לעשות. אישה יכולה לעשות, אני מתאר לעצמי שאתה, אתה לא, מעולם לא ראית אישה בחיים שלך, ואתה לא יודע מה אנשים עושות. אישה יכולה לעשות, ואמורה לעשות כל מה שהיא עושה. הנקודה שמה שניסיתי להסביר שם השיעור זה היה שיש אופי, יש אופי גברי ויש אופי נשי, יש תכונות גבריות ותכונות נשיות, וההבדלים בין האיש לאישה הם אינם פיזיולוגיים בלבד, אלא הם גם מנטליים, הם גם פסיכולוגיים, הם גם רוחניים. ובמסגרת זאת, מערכת החינוך, הנקודה החשובה שמה שניסיתי להסביר, זה לא באתי להגיד מה אישה צריכה לעשות, או מה היא לא צריכה לעשות. הנקודה העיקרית שמה שניסיתי להסביר זה היה, במסגרת התרבות שלנו, עיקר הנושא שלי זה לא הדרכה מה לעשות. הנושא שלי היה, זה מה להעריך. ניסיתי להצביע על זה שבתרבות, שאנחנו שטופים בה, הנשיות זה לא ערך, האימהות זה לא ערך, מזלזלים באישה, מזלזלים בנשיות. ובמקום שרוצים לתת לאישה לחוש חשובה, אז מעודדים אותה. התרבות הכללית, האטמוספירה הכללית, היא מעודדת אותה להתחרות בכל ההישגים הגבריים. ואם היא תצליח ליישר קו עם כל התפקודים הגבריים, ככל שתעשה את זה יותר, ככה היא תזכה לכבוד של כל אורך ההיסטוריה מעולם לא היה לה. כי תמיד התרבות האנושית הכללית, התפקיד הבלעדי שהיה לאישה מחוץ ליהדות, זה היה שרת מין, לספק את הצרכים המיניים של הגבר, והתייחסות לאישה כאל אובייקט מיני. וכשהתרבות נהיית קצת יותר נאורה מזה, מנסה להיות קצת יותר נאורה מזה, היא לא ממש משתחררת מזה עד עצם הרגעים האלה, אבל מכל מקום שהיא מנסה לשנות פאזה, אז היא במקום לשים לב לערך של אישיות אנשית, כמו ביהדות, שזה ערך נערץ. הערך הנערץ של האישה זה בממדים הנפשיים של התום והשקט והטבעיות והאינטואיטיביות וטביעות העין. כל צדדי החיים הנשיים האלה הם קריטיים, קריטיים בחברה היהודית, כי בחברה היהודית הערך הנשי הוא מה שנקרא בלשון היהודים עטרת בעלה, אשת חיל עטרת בעלה. אשת חיל שהיא עטרת בעלה, זאת אומרת, זה הדבר הנערץ, כמו כתר של בעלה, הדבר שנותן כבוד לבעלה. זה לא שאישה היא יש לה איזשהו תפקיד במסגרת הצרכים של הבעל, אלא היא תוכן, היא עניין שהבעל נושא אליו עיניים, כמו אל כתר, אל משהו שנותן ערך לחיים. האישה נותנת את הערך לחיי הבעל, לחיי הבית כולו. והאישה שנותנת ערך לחיי הבית כולו, זה לא במה שהיא מתחרה בגבר, וכל מה ש... כל מה שהוא יכול לעשות, אז היא יכולה לעשות לא פחות. ואם תצליח לעשות לא פחות מהגבר, כי אז היא תהיה נערכת. זה ממש לא הגישה שלנו. מעולם לא הייתה גישה ביהדות. כי בערכי היהדות, אז עקרת הבית זה דבר נערץ. כי בית בעם ישראל, זה כמו מקדש. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. האוהלים של יעקב הם המשכנות, הם בתי מקדש. בחיי האנושות, הבית זה מקום ששם אתה צובר אולי כוחות כדי לצאת החוצה. אתה נח, אוכל, וזהו. אבל אין ערך לבית, אבל אצלנו הבית הוא מקדש, ועקרת הבית זה הכהנת הגדולה של המקדש הזה, והיא אמורה להיות הערך האתרתי של בית בישראל בצדדי אישיותה הנשיים, לא בצדדי אישיותה הגבריים. צדדי אישיותה הנשיים זה תום, עדינות, חום, שקט, כל מה שאימא טובה מלאה אכפתיות, מסורה אין קץ לילדים שלה, כי היא בטוחה שילדים זה הדבר הכי קדוש שיש במציאות. זה דבר הרבה יותר נעלה מכל תואר, מכל קריירה, מכל דבר שאפשר לקבל על ידי כל המאמצים הגבריים. שהם חשובים, הם גם חשובים, לא אומר שהם לא חשובים, מדי חשובים. יצא אדם לעבודת הטוב ולפועל לועדי ערב. אבל מכל מקום, באמת, הבית הוא המקום ששם ממשיכים את נצח ישראל, את נשמות ישראל, את כוח החיים האלוקי של האומה בכלל דורותיה. זה בא על ידי הבית בישראל, על ידי המשפחה בישראל. ואם לא תהיה שם אמא טובה, אמא יהודייה, יידיש אממה, וזה מושג קלאסי של שהאנושות מכירה אותו, וקוראים לזה יידיש אממה, טוב, אחר כך קוראים לזה, יש גם לזה בדיחות של אמא פולניה, אבל השורש של העניין זה המציאות הנערצה שלא נמצאת בשום תרבות אחרת. אמא, אמא זה דבר קדוש, זה דבר נשגב, זה דבר נפלא. אמא זה לא אמא בין השעה 6 בערב, שנותנת הוראות לאבא לרחוץ את הילדים כדי שנשכיב אותם לישון אחרי שקיבלנו אותם מהמעון ונצא לבילוי שלנו, או שאני יוצא לקורס שלי, או שיוצאת ל... אני לא יודע מה. אמא זה מי שנמצאת טוטלית, נפשית, למען הילדים שלה. והתכונות הנפשיות האלה הן נשיות. שוב אני חוזר, עדינות, שקט נפשי, חום, אינטואיטיביות, טבעיות, אהבה. הממדים האלה והיה וכזאת היא האימא, שכל עניינה המרכז היא חשה שהיא כמו במסגרת החיים היהודיים, יכבדנה יותר מגופו, יואבנה כגופו, שזה הסעיף ההלכתי, אז היא ודאי מרגישה כאישיות נערצת. אני הבאתי פה, זאת אומרת, אני התלבטתי אם לתת להעביר שיעור על הנושא הזה או לא, כי... אבל אני שמרתי לי בשבועיים האלה, יצא לי להתכתב עם המון גברות ובחורות, מיילים רצו, ו... כתבה לי, בין היתר, אז כתבה לי פה אחת, שוב, אני לא אומר לכם מי, כי לא, גם משום צניותה וגם, קיצור, אין שום עניין. הקשבתי לשיעור, היא מדברת על השיעור הקודם שהיה פה, נהניתי ממנו, התחברתי למרבית הדברים, אפילו שיתפתי מורה שעובדת איתי בעיקרי הדברים שעליהם דיברת, ואני בהחלט מסכימה עם אשת הרב, בכך שתינוק אחד שווה 10 נובלים. יחד עם זאת, אני חושבת שהבלבול היום נובע לא רק מהתרבות המערבית, הרבה בגללה, אלא גם מגורמים נוספים הקשורים לחברה שלנו. המשלת את הגבר והאישה ללב ומוח, ודיברת על השוני המהותי בצורת החשיבה וההבנה, ושני החלקים משלימים את האדם האחד, אבל בפועל החברה מפגינה הערכה והוקרה משמעותית בעיקר לתפקודי הגבר. הערכה לתלמידי חכמים או למנהיגים או לכל פורצי הדרך בתחומים האקדמיים האחרים הם ברורים וחד משמעיים, ואילו לתפקודי האישה אין הדבר כך. אף אחד לא מוכיר חברתית את העשייה שלנו, למרות שהיא חשובה לא פחות, כפי שציינת בשיעור. אף אחד לא יציין אותי על ילדיי המקסימים, כפי שיציינו את אישי, על הישגיו האקדמיים או התורניים. גם אנחנו בתוך החברה שלנו, היא בחורה כנראה דתייה, אני לא מכיר אותה, אבל גם אנחנו בתוך החברה שלנו מאדירים את ההצלחות המאפיינות את תפקודי הגבר. מדלג פה על איזה משפט שלה. גם החברה הגברית, הדתית והאמונית, משדרים לנו, הנשים, תחושה של פחיתות ערך לתפקידים שלנו, כאימהות וכמחנכות וכיוצקות את בסיס הבית. ואם היינו מרגישות שמוכירים אותנו, מעריכים אותנו על ההצלחה בתפקידים הנשיים, כפי שמוכירים את הגברים שמצליחים להגיע להישגים, אולי לא היינו מרגישות צורך לצאת ולהוכיח את עצמנו בחברה בתפקידים גבריים. היא צודקת 10, הבחורה הזאת. ועל הנקודה הזאת, על זה באתי. אני מבין שאני, ככל קורא במדבר, מה שנקרא, אני שומע את ההד של עצמי שמדבר בצורה הזאת. אבל זה בעיה חמורה, זה בעיה אקוטית. עליה באתי להצביע. כי איך זה יכול להיות? אין ספק שלהיות דוקטור זה חשוב, ולהיות רב זה עוד יותר חשוב, ולהיות קצין גבוה זה מאוד מאוד חשוב, וכן הלאה, ולהיות פוליטיקאי, באמת, מאוד. הכל חשוב, הכל נפלא, אבל ביהדות, להיות אמא, זה חשוב לכל הפחות כמו כל אלה, אם לא כמו כל אלה ביחד. אבל את זה, אז בסדר. אז ככה זה טוב לשמוע על זה ככה פעם באיזה שיעור, אבל זה הבעיה של החברה. החברה לא... זה, על זה אני באתי להתריע. החברה היא שטופת מוח, והיא זורמת בכיוון המערבי, אבל כיוון שהוא בכלל לא מתאים לרוח ישראל. וזה לא רק החברה החילונית, זה גם חברה דתית, שלא לדבר דתית-לאומית. אני חושב שמתחילה לסבול מזה גם החברה החרדית, אם כי פחות פגועה בזה. אבל זה מתחיל. וכולם עליזים, וכולם גאים. במה שהם הולכים, כסוס כפרת, אין אבין, לכיוון לא נכון. ואף אחד לא צועק על זה, שזה לא בסדר. אז צעקתי, אז חטפתי. בסדר, לא, לא אכפת לי שחטפתי, אני מוכן לחטוף עוד הרבה. אבל את האמת שלי אני לא אפסיק להגיד. זו האמת. זה כיוון לא נכון, זה כיוון לא יהודי, זה כיוון לא אנושי. כי הוא בוגד באנושיות, כי מבחינה אנושית, האישה היא לא יכולה להיות, לא נבראה האישה על מנת לא להיות אישה. ואישה זה לא תפקיד נלוז. ואם היינו יהודיים ותורניים כדווי, אז הצדדים הנשיים היו נערצים, אני אומר עוד פעם, על פי רוח ההלכה, עוד יותר מהתפקידים הגבריים, יכבדנה יותר מגופו. ניסיתי להסביר את זה בפעם הקודמת, שזה לא רק בתוך הבית, והצדדים האינטואיטיביים, הצדדים הטבעיים, השקט, העדינות, החום, שהממדים האלה בכלל, זה לא רק תכונת הנפש הנשית, אלא כשהיא חסרה, אז אתה לא רק בוגד באישה, במה שאתה לא נותן לה, לא נותן לה לפתח את תכונתה הטבעית כאשר היא, אלא אתה מזיק בזאת, אתה מזיק בזאת לכל החברה כולה. כי כשחסר היסוד הנפשי הזה, לא שאנשים הם לא נשים, אתה מפר את האיזון הפסיכי של החברה כולה, והגברים הם לא גברים. כשאנשים הם גבריות, הגברים הם נשיים. והבלבול פה הוא טוטלי. וההשלכות של זה, זה נקרא בפרצופה של כל החברה, כמו שהזכרתי בפעם הקודמת. המקצוע הכי בטוח זה תהיה פסיכולוג, תלמד פסיכולוגיה, פסיכיאטריה. הצורך בזה הוא ודאי, ודאי ילך ויגעה עם הזמן. אז והמחלה הכי שגרתית בחברה המערבית, מה היא? דיכאון. שיהיה להם בכיף בדיכאון שלהם. אז הכל בסדר, רק משום האנשים בדיכאון. חיים לא בסדר, חיים במהות, התשתית היא לא בסדר. יש לזה השלכות. משהו בנפש מתקומם כנגד זה. וזה שכל הזמן עסוקים להגיד לנו, טוב, טוב, זה בתהליך, עד שאנחנו עושים, הולכים ויוצרים פה כל מיני תופעות חדשות שאנחנו לא רגילים, אז באמת יש לזה כל מיני השלכות. כל מיני השלכות של דיכאון, של גירושין, של דמוגרפיה, שכל תרבות המערב שוקעת, ברוך השם, במדינת ישראל. זה מצב טוב, נפלא, אפילו בחברה החילונית. לכל שכן בחברה הדתית והמתנחלית, ששם זה פשוט נס מה שהולך, פלאי פלאים, סימן שהבריאות היסודית של עם ישראל, ועם ישראל עדיין חי, ותמיד שעם ישראל חי, זה ברור שעם ישראל חי, והכל יהיה בסדר עם כל הבעיות שלנו. רק מכל מקום, זה שהחברה האנושית הכללית, איך אומרים בלשון דרווין, המיותרים משמידים את עצמם. פשוט, חיים בצורה מוטציונית, בצורה של הפרעות נפשיות, עושים איזה אידיאל וגאים מאוד בכל הסגנונות המוזרים שלהם. אתה יכול לשכנע את כולם, אתה רק לא יכול לשכנע את עומק הנפש שלך. אם תגיד טוב, זה רק תהליך, בסוף נגיע. נו, אנחנו רגילים, אתם מבינים? פה בארץ זה כמו הסגנות, כמו הסיסמה הידועה של קורבנות השלום, קורבנות השלום. בסדר, בסוף יהיה שלום, קורבנות השלום. בסדר, אנחנו לא מוכנים לשלם את קורבנות השלום. נקודה. זול יותר קורבנות המלחמה. מלחמות עלו לנו פחות מאשר קורבנות השלום. אז על המשקל הזה, כן, משל מזה, אז גם פה הולכים ליצור פה מוטציה בכל סגנון הנפש האנושי. ובינתיים אנשים יש להם את כל התסמונות של ההפרעות הנפשיות, של דיכאונות וגירושים ודמוגרפיה צונחת בכל התרבויות כולם. אז תגיד, בסדר, עד שזה יסתדר. לא, זה לא בסדר. וזה גם לא יסתדר. מי שחושב שהוא באמת ינסח לנו פה, יסדר לנו פה טבע אנושי חדש, קיצור, בחלם מתנהגים ככה. לכל פנים, עם ישראל הוא עם חכם. בסיכומו של דבר אנחנו גם נצא מזה, אבל צריך כדי לצאת מזה קודם כל להצביע על, על הקלקול, וצריך להצביע הכרה, איך אומרים, הכרה בחטא זה ראשית התיקון, הכרה במחלה זה ראשית הרפואה. אתה בכלל לא מכיר שאתה חולה, איך תהיה בריא? על כל פנים, אני מנסה להגיד שחוסר החינוך, מגיעה פה בחורה נפלאה, אני לא יודע מי זה הבחורה הזאת ש... אני יודע את שמה, אני לא יודע, אפילו לא זוכר את שם המשפחה, אבל לא משנה, לא מכיר אותה בכלל. אבל היא כותבת דברים פשוטים. אם ככה אישה בישראל מרגישה, זה ביזיון לאומי. ואם ככה בחורה, אישה בחברה דתית לאומית מרגישה, זה ביזיון לחברה הדתית לאומית. ואני אומר, אדרבן, לא יודע מי, לגביי, היסטריוטיפ. ברור לי שיש המונים כאלה. זה לא יכול להיות. מה שחולה פה, ועל זה אני מדבר, זה חלק ממה שאנשים לא מבינים אותי. אני לא אומר מה לעשות. לא מעניין אותי כל כך מה לעשות. הנקודה שעליה אני בא לדבר, זה מה להעריך. מה שמשובש פה זה לא מה שעושים. מה שמשובש פה זה סולם הערכים. יהיה לזה השלכות, יהיה לזה השלכות, אבל השלכות, אם סולם הערכים הוא נכון, לא בטוח שכל כך צריך לשנות את ההתנהגות. זה לא כל כך משנה. כשסולם הערכים הוא נכון, אז ההתנהגות תסתדר. וגם כל מה שעושים, זה לא הנקודה שאם בחורה אחת עושה איזה משהו, זהו, נגמר עליה. כי, לא יודע מה, הלדה הלכה להיות טרקטוריסטית, נגמר עליה. לא בטוח שנגמר עליה. נכון שיתכן שזה בחורה קונקרטית. זה מה שטוב לך, תעשי את זה. זה לא כנגד זה אני צועק. אני צועק, זה במקום שבחורה לא רוצה להיות טרקטוריסטית, ולא רוצה להיות ג'ודאית, לא רוצה. אבל היא דווקא הייתה נורא שמחה להיות אימא. והייתה מאוד שמחה לנהל את החיים שקטים. אבל ההורים שלה והחברה שלה ומסביב, הם אומרים, תראי, את לא יכולה להיות סתם, כלום. מה תהיה בסיכומו של דבר? בסוף תהיה אימא, אבל חוץ מזה צריכה להיות עוד משהו, לא? כי אם לא תהיה עוד משהו, אז מה תהיה בכלל? אני פה, על המצב הזה, אני לא מטריע על הבחורה. אני מטריע על החברה. החברה היא לא בסדר. ההורים הם לא בסדר. איזה אטמוספירה, מה זה הדבר הזה? והיה והבחורה, היא באמת כל מה שהיא רוצה להיות, זה להצליח להיות אימא. כי באמת הדבר הכי חשוב לבחורים, זה להיות אימא לילדים שלה. אז למה אתה לוחץ עליה להיות משהו אחר כדי שתרגישי משהו? למה אתה חושב שלהיות אימא זה לא המשהו הכי גדול שיכול להיות? עכשיו, ואם את מכירה שאימא זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, את נורמלית פשוט. פשוט שפויה, זה הכל. כי מי שהיא לא כזאת, לגביי. מי שחושב שיש משהו יותר חשוב, בחורה שחושבת שיש משהו יותר חשוב מאשר להיות אימא. זאת אומרת, הרבה דברים שהם יותר חשובים מאשר להיות אימא, לגביי, משהו לא בריא שם, יסודי שם בנפש של הבחורה הזאת. אבל, והיה ו... זה סולם הערכים שלה, ודאי, שהיא רוצה להקים בית, ורוצה שיהיה לו ילדים, ושיהיה לה משפחה, וזה מה שהיא רוצה. עכשיו, והיה לי רוצה עוד המון דברים. שתעשה. על כל פנים, אין לי... לא על זה אני מדבר, לא על זה אני נגד. תעשי מה שאת רוצה, עיקר שתהיה שמחה בחיים, כל מה שאני רוצה, שתהיה שמחה בחיים. ואם תגידי, אני רוצה להיות טייסת, תהיה טייסת. זה מה שמשמח אותה, תהיה טייסת. בסדר, אני לא רק, אם את טייסת, וואו, את משהו. אני אומר, אם את אימא, וואו, את משהו. זה צריך להיות חברה שפויה, זה צריך להיות את המובן מאליו, זה צריך כנראה. אני חי באיזה נאיביות, חשבתי שזה באמת מובן מאליו. מה אני אגיד לכם, אצלי במשפחה זה מובן מאליו. עדיין, ברוך השם. גם אצלי, גם אשתי, גם הילדות שלי, ברוך השם, הם בסדר. אבל חשבתי בכל מקום זה ככה. ואם אני מקבל מכתב כזה, זאת אומרת, בתחושת בטן, צעקתי מראש, אבל כשאני מקבל מכתב כזה, אחרי מה שאני מדבר, אחרי מה שאני אומר, זאת אומרת, בעיה שאף אחד לא חושב כמוך, אז אני מרגישה לא טוב, לא טוב עם עצמי. יושבת אמא ושמחה עם הילדים שלה, המקסימים שלה, ושמחה עם בעלה המקסים שלה, אבל היא מרגישה שהיא אין לה ערך בחיים. זה אסן. זה לא יכול להיות. והיה והיא תרגיש שהיא מלכת הבית, מה שהיא באמת מלכה, והיא היה לא מחשב הקטר של החיים שלנו, והיא הדבר הכי חשוב. עכשיו תעשה מה שרוצה. זה משנה, כי סולם הערכים שלה הוא נכון. אז בסדר, אז היא רוצה, יש לה כישרונות, רוצה לצאת לעבודה. תצאת לעבודה, אז בסדר, יש לפעמים גם יש תפקידים נכון, הם יותר גבריים, להיות טרקטוריסט, כל הכבוד. לא מצאינו טרקטוריסטיות. בסוף תגיד, מצאן. כל הכבוד, מסד. את רוצה, זה משמח אותך, תהי, אבל אתה לא צריך לחנך בנות להיות טרקטוריסטיות. על זה אני מדבר. יש לנו נטייה שתהיה, אבל אתה לא צריך לעשות חגיגות סביבה, כי זה מסתה את התרבות, זה מסתה את החברה, זה מבלבל את סולם הערכים. והיה וסולם הערכים הוא נכון, אז כבר הזכרנו. דבורה, אז הייתה ראש ממשלה, זה תפקיד גברי. טוב, היא הייתה ראש ממשלה, גם גולדה מאיר הייתה ראש ממשלה. נשים גדולות, נפלאות, כל הכבוד. בסדר, אבל גם הזכרנו. אפילו ראש הממשלה הזאת ששמה דבורה, אז היא הייתה גאה בזה שהיא אם בישראל. אנחנו בהחלט חושבים שהייתה אישה גדולה וחשובה, ואף פעם לא חסמו אותה. בעבר לא חסמו אותה, וכיום לא צריך לחסום אותה. תעשו מה שאתם רוצות. איך שאתם רוצות, מתי שאתם רוצות. רק שלא יבלבלו את סולם הערכים. אם יש סולם ערכים, אז מי שרוצה בצורה טבעית, תעשה את זה. והרוב לא ירצו את זה בצורה טבעית. כי החברה מתפלחת בצורה סטטיסטית. וככה היא אמורה להיות, וזה בסדר. תאמין בטבע, הטבע הוא בריא, בראה אותו הקדוש ברוך הוא, ותתנהל על פיו, עד שמסתבר שהוא לא טוב. אבל כל עוד לא מסתבר שהוא לא טוב, אז הוא טוב. ושמור עליו, וכשאתה מתרחק יותר מהטבע, אתה מאבד את השפיות שלך. ויהיה לזה תוצאות. ושוב אני אומר, יש פה עמוד הקלון של החברה והתרבות. הגירושים שלהם, הדמוגרפיה שלהם, והדיכאון שלהם. זהו, לא צריך לפרט יותר. אחר כך נבדוק מה קורה שם בעוד כל מיני מצעדי גאווה למיניהם. זה עוד קלון לחברה ולתרבות, אבל אין אי, שמה לב, זאת אומרת, המלך הוא עירו, אבל כולם צועדים פה במצד האיוולת. אבל החברה משלמת את המחיר, והסבל הוא נוראי, כי כשעוברים את מי שעובר דיכאון או מי שעובר גירושין, אז כיום עושים מזה גם אידיאליזציה, זה בסדר, אז עוד רומן בחיים. כבר עברנו את התקופה בעבר הפרימיטיבי, אז היינו מנהלים רומן אחד. כיום כמה סדרות של לחיים. כל הכבוד, גם תשכנו את הילדים שלכם. זה ממש כיף להם, מתי שההורים שלהם מתגרשים. על כל פנים, מה שאני באתי להגיד, זה לא מה צריכה אישה לעשות עם האינטואיטיביות שלה. האינטואיטיביות שלה זה תכונתה העצמית. שאלה לא מה לעשות עם זה, יש לה את זה, והיה ולא תשחית את זה, ואם תפתח את זה, אז זה יוצר אוריינטציה נפשית, נשית. היא מורכבת לא רק מאינטואיטיביות, היא מורכבת מטבעיות, מתום, משקט. האלמנט הנפשי הזה אמור להרגיע את הבית. אז הבית הוא רגוע, אמור להרגיע את הגברים, שהם נמצאים בלחץ האחריות. בחברה נורמלית, בחברה יהודית נורמלית, באחריות כלכלית, פוליטית, מלחמתית, חברתית, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד ערב. כל האתגרים הממשיים, האינטלקטואליים, המוסריים של חיי החברה הסוערת, באמת, לו האישיות העדינה, השקטה, הייתה שומרת על הטום שלה, החברה כולה הייתה מגיעה לפחות אלימות, לפחות מתח, להרגעה כללית, לבריאות וסולידיות של חיי המשפחה, וחיי הילדים, שיש להם מעטפת שכולה נמצאת באטמוספירה שהיא כל כך קריטית, בטח לילדים הרכים, ותמיד חשובה גם לגברים המבוגרים, שיהיה להם את היסוד הזה שאפשר להירגע במחיצתו. וכשאין, אז הכל מעוות. גם את זה הזכרתי, שמערכת החינוך צריכה לשים לב לזה, וזה שבשטף כזה מעתיקים, מעתק הדבק, מה שיש באמריקה, אירופה, מדביקים אלינו. אולי זה טוב להם, אני חושב שגם להם זה לא טוב, אבל לנו בטח זה לא טוב. כי אולי בחיים האמריקאים, בחיים האירופאים, אז ילדים זה לא חשוב, כי כסף זה חשוב, in God we trust, אז זה חשוב. אבל בחיים שלנו, קודם כל, מה שחשוב זה להמשיך את נשמות ישראל, נצח ישראל. והאמת היא, זה חשוב מאוד לאנושות, כי נצח ישראל הזה זה לא רק איזה עם ששורד בצורה פלאית, שבכל דור ודור קימים עליו לחלוטו, והוא עדיין פה, והוא מגלה בעצם הווייתו, שיש איזה ערך אלוהי שנמצא במציאות. סך הכל זה יוצר את המוחות היהודים. המוחות היהודים הם מקבלים סטטיסטית סיכויים למיליון נפש, לפרסי נובל, כדאי להיות בצד היהודי, אה? אז וההשפעה של היהודים על הערכים והתרבות והמוסר והמדע של האנושות היא טוטלית. אז כדאי לאנושות לפתח את האיכות היהודית הזאת, שימשכו עוד נשמות יהודיות. ושלא לדבר על זה, שדיברנו על איזה ייעוד, אנחנו פה באמצע תהליך התחייה פה בארץ. אז לצורך זה לא יכול להיות שימשיכו להיות פה נשמות בינוניות. צריכות להופיע פה נשמות בסדר גודל של דוד וישעיהו, וכל העוצמות שהיו לנו כשעם ישראל היה עם נורמלי ועם חי בארצו. מן הסתם, בתהליך של עשרות או כמה מאות שנים, זה ישוחזר. אבל לצורך זה כדאי שבריאות החיים שלנו תשוחזר. ושנשים לב לזה, אז זה יפתח את התרבות ואת הערכים ואת המוסר ואת הרוח, שכל הנקודה של תחיית עם ישראל לשם היא חותרת, שעם כל ההישגים הפנומנליים שהגענו עד כה, אנחנו רק איך נגיד, במקרה הטוב, בחצי הדרך, אני חושב שאפילו חצי הדרך לא הגענו. אבל ל-major, לנקודה הראשית, לנקודה התכליתית של כל העניין, אני חושב שאנחנו, לא יודע, אולי אנחנו תורמים מה שאנחנו מדברים פה, עכשיו לאיזה פרוטה לכיוון הזה. אבל אנחנו רחוקים, עושה לי רושם שאנחנו רחוקים מלהתחיל בו. אולי התחלנו, בטח התחלנו. יש פה כל מיני, יש פה את הרב, יש פה את הרב צידה. זה התחלות פנומנליות, אבל זה רק התחלות. על כל פנים, במסגרת זאת, מערכת החינוך היא צריכה להיות מודעת לכך שצריך לפתח את האופי הנשי. אופי נשי, כן, אופי נשי הוא מוכרח סגנון שיפתח אותו על פי דרכו, ולא על פי הדרך של הגבר, כי כל אופי צריך את הפיתוח המיוחד, לא. כיוון שהגענו לזה, אני כבר אגיד לכם, הרשמתי לי פה במסגרת ההתכתבויות ושאלות של מה שנשאלתי. אז הייתה מי ששאלה, יש מקום למדרשות כיום? יש מקום למדרשות כיום? אז באמת אין מקום לשאלה הזאת, אלא יש מקום לשאלה בצורה טבעית, למרות ששומעים אותי מדבר, לא מבינים מה אני אומר. למרות שאני אומר את זה מפורש, אז אני אחזור עוד פעם. בטח שיש מקום למדרשות. מדרשות זה דבר מאוד חשוב. מדרשות זה דבר לכתחילי. זה דבר שצריך במדרשות ללמד שם. שני צורות של תורה צריך ללמד שם. ושניהם במסגרת המטרה העליונה. המטרה העליונה זה להקים לנו אמהות בישראל. להקים לנו נשות חיל, והדמויות האלה תקומנה בטח על ידי שהן תלמדנה. בה צריכה ללמוד, לא פחות מאשר הבן. הלימוד, יש צדדים שהיא צריכה ללמוד בדיוק כמו הבן. קרוא וכתוב בדיוק כמו הבן. לוח הכפל בדיוק כמו הבן. חומש ותנ"ך בדיוק כמו הבן. והלכה, במה שנוגע לחיים היומיומיים, בדיוק כמו הבן. אבל נגיד, זה סגנון גברי. יש צדדים, אישה לא יומן כי סופר, נושמת חמצן, בדיוק כמו הבן, אבל זה גברי. אתה רוצה לקרוא לזה גברי? תקרא לזה גברי. בסדר, אז מכל מקום, יש כמה תפקודים שאין הבדל. ואיך כתוב בגמרא? ישווה כתוב אישה לאיש, לכל דינים שבתורה, זה קודם כל. עד שאתה יודע שנשים פטורות ממצוות עצה של זמן גרמה. כל הכבוד. אבל קודם כל אתה יודע שקודם כל הן חייבות בדיוק כמו הגברים בכל דבר, ישווה התורה לכל דינים שבתורה, זה קודם כל. אז במסגרת זאת, אז בדיוק כמו הבן, צריכה הבת, מערכת חינוך שתפתח את כל הצדדים האלה. ובזה באמת אין הבדל. אין הבדל בין בנים לבנות. זה שיש צדדים שאין הבדל, זה לא סימן שאין צדדים שיש הבדל. ואם בסיכומו של דבר החינוך לא יצא מזה שום הבדל, אז זה מערכת חינוך שאין לה זכות לחנך. כי חנוך לנער על פי דרכו, חנוך לנער על פי דרכה, גם כי יסכים לאסור ממנה. אחרת זה לא נקרא חינוך, זה נקרא הסתייה. כי חינוך זה לשים לב לטבע ולפתח אותו, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. עכשיו, במסגרת זאת, יש צדדים של אינטליגנציה נשית, תביעות העין, האינטואיטיביות, רגישות. הצדדים האלה צריך לפתח אותם. תגיד, יש את זה, היא טבעית, זה אצלה. תגיד גם לילד, יש את זה, יש לו נטייה למוזיקה ויש לו נטייה למתמטיקה, זה אצלו. מה זה הדבר הזה? שום דבר, אנחנו לא מניחים ששום דבר שנמצא באופן טבעי אצל האדם, לא צריך פיתוח מלאכותי. אבל צריך לשים לב, לפתח את זה. עכשיו, צריך להשקיע מחשבות איך מפתחים את הצדדים האלה. היה לי במסגרת שר השבועות האלה, היה לי דיון עם איזה תלמיד חכם. זה אמר לי, מה אתה יוצא נגד המדרשות? לא כל המדרשות, אתה יוצא כנגד המדרשות, אתה בטח מתכוון למדרשות האלה ששם למדים גמרא. אבל יש המון ממך ממש מה שכל המדרשות הם לא בסדר. יש המון מדרשות שהם כן בסדר. ואני עונה פה עכשיו לתלמיד חכם. גם אני בעצמי לימדתי שנים לא מעטות במדרשה, ומשם אני מכיר את הדברים, שלא לדבר על זה שאני מקבל דיווחים. גם המדרשות שהן כן בסדר, אותו תלמיד חכם אמר לי, כן, יש מדרשות כאלה שנותנים להם מחול אירובי, יש להם שעות למחול אירובי, ושעות אני לא זוכר מה, המשיך הלאה. אני אומר שאני חושד בתלמיד חכם הזה עצמו, שהוא לא מבין מה שאני אומר. כי זה לא מספיק לתת במדרשות מחול אירובי. כי מדרשה אחת שאני עד ממקור ראשון, כי שם לימדתי, ותופעות שהיו שם, זה אטמוספירה ששם במדרשה תובעים מהבנות להיות רציניות. מה זה להיות רציניות? זה לא יכול להיות שיום את באה, יום את לא באה. את לא מתייצבת כל יום בשעה 8 בדיוק בבוקר לשיעור. לא יכול להיות שאת יושבת ובזמן שלומדים, במקום ללמוד ולהיות מרוכזת, את סורגת כיפה. לא יכול להיות, זה אסור. כי את צריכה להיות רצינית, ואם את רצינית, אז רצינית. אז לא, אז לא פה. כשזוהי אטמוספירה, זה אטמוספירה שהורסת את הנפש של הבנות. אני אספר לכם סיפור. למה החלטתי להפסיק ללמד במדרשה שלימדתי שם, אני חושב, קרוב ל-10 שנים. סיפור, אני אספר לכם אמת. סיפור, לא יודע אם הוא עצוב או מצחיק, הוא מצחיק, אבל אני אספר, בדיוק ככה היה. הייתה איזה שנה, אני הייתי מלמד, והיה שם איזה תקן שאחרי השיעור אני נשאר שם בחדר מורים, ובנות שרוצות להתייעץ, לשוחח, בעיות אישיות, כל מיני, היה להם, הייתי נשאר 20 דקות, אפשר היה לדבר איתי. יום אחד נכנסת אליי בחורה, אומרת לי, הרב, אני מתאבדת. מה קרה? טוב, אומרת פה ושם, זה טוב. אמרתי לה, תרזי את עצמך, תעופי מפה, לך תתבררי, תעילי, תעבדי, נכנסת השנייה, ממש אחריה. הרב, אני משתגעת. מה קרה? השלישית נכנסת, הרב, אני מתאבדת. אמרתי, עד כאן, אני פה במקום הזה, אני לא נשאר. עזבתי. לא במקום, בתום השנה. אבל זו הסיבה שעזבתי. אני לא צוחק אתכם, זה בדיוק ככה היה הסיפור. מה קורה? בחורות מדהימות, חכמות, צדיקות. אני לא זוכר את כולם, אחת מהן כיום אשת קיצור. אני מכיר אותה עד היום, היא חברה של, זאת אומרת, משפחה, הקימה משפחה לתפארת, וילדים מקסימים, ובעל מקסים. אבל הבחורות מצוינות, אבל האטמוספירה הזאת שהיא טובעת מהן להיות רציניות, אז הן משתגעות מזה. כי הטבע הנשי, אל תלחץ אותה. היא באה למדרשה, היא רוצה ללמוד. לא באה לה עכשיו לקום בבוקר. עכשיו, זה עושה אווירה לא רצינית במדרשה. יש בעיה, כשאתה מנהל פה מוסד, אז זה לא יכול להיות פה רכבת. נמצאת, לא נמצאת, רבנים מופיעים, אנשים, זה לא כבוד לרבנים. רבנים יושבים, הכיתה חצי ריקה, כי הבנות עדיין לא התעוררו. אז כשאתה הולך, והכל נכון, והכל כוונות לשם שמיים, והכל, אבל זה לא האטמוספירה שבה מפתחים את האישיות הנשית. כי זו אטמוספירה תובענית, לוחצת, לתורה. אבל אם אתה רוצה שהבת תתפתח בתורה, תן לה אטמוספירה שהיא תלמד תורה איך שהיא רוצה, באיזה אווירה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, ממי שהיא רוצה, ברוח שהיא רוצה. ואם היום לא בא לה, אז זה ממש מצוין, והיא לא צריכה להרגיש מתוסכלת על זה. אז זה שאתה נותן לה שיעורים רציניים, אבל גם נותן לה מחול אירובי, זה לא פותר את הבעיה. אני לא בטוח שיש בה, זאת אומרת, אני לא בקיא בכל מה שמתרחש בכל המדרשות, יכול להיות שמה שאני אומר פה ידוע ובסדר, עד הבא, אם ידוע וככה נוהגים, לא אמרתי כלום. והיה, ומה שאמרתי נופל על אוזניים שהם חושבים, זה קורה אצלי או לא קורה אצלי, אז שישמעו, שיקבלו את מחאתי בעניין. ואני חוזר עוד פעם, איך מפתחים את האישיות הנשית בלי לחץ, בלי יצירת אווירה תרבותית, לא של הורים, ולא של מורים, ולא של מערכת, ולא של מוסד, ולא של גם מקום קדוש ונפלא וחשוב, כמו מדרשה. זה צריך להיות מקום שהנפש העדינה נמשכת לשם מתוך מדחף אוטונומי, דחף עצמי שלה, לא כיוון שצריך לעמוד באיזה נורמה חיצונית. ככה אתה מפתח את אישיות הרגישה, הנשית, האינטואיטיבית, הרגועה, שומר על העדינות שלה. ולא, אתה מוחק לה את הצורה. אני לא אומר, אני מקווה שאתם מקשיבים לי בצורה מבוגרת, ואתם לא טוענים שהמדרשות גורמים להתאבדויות והשתגויות של כל בנות. בסדר, באותו סיפור, באותו, אני מתאר לעצמי שגם המדרשה הזאת שעזבתי כבר השתפרה מאז וכולי, אני רק רוצה להגיד, היה איזה מקרה, אינסידנט מוזר, שפשוט היה, חטפתי אותו ישר בפרצוף, ושהוא נובע מהנקודה שאני מצביע, אני מטריע על הסכנה שבה, על הנזק שבה. כן, איך קוראים לך? לא שומע. כן. זה שונה לא, גברים צריך ללחוץ אותם. גברים, לעמוד בזמנים, בדיוק כמו בצבא. אתה רציני? אתה תעמוד בזמנים, אתה תעמוד במבחנים, נבחן אותך, תעמוד ברף, ולא יעיף אותך. וככה מקדמים אותם גברים, וזה מצוין. גם ילדים. בנים, בן 5, ספי לקטורה. בוא הנה. מספיק, שיחקת מספיק, עכשיו בוא, תשנן משניות. לא רוצה, כן, תראה, אם תשנן אני אתן לך שוקולד. מותר לך, אבל תדחוף אותו, תלץ אותו. תלחץ עליו. זה טוב. תתבע ממנו. האישיות הגברית היא בנויה שיתבעו ממנה, זה יוצאים ממנה את האיכויות. והאטמוספירה אדרבה, אמביציונרית, אתגרית, היא מוציאה איכויות מהגברים. כן, תזכיר לי.
ארי.
אם אתה רוצה, אבל אם יש יותר מדי הפקירות לבת, וזה כאילו בא לי, אתה נעשה שבא לי, יש גם איזה סכנה מסוימת?
באמת שיש סכנה, הכל סכנה, הסיר שטן מלפנינו ואחרינו, כל דבר במציאות הוא סכנה, החיים זה דבר מסוכן. מכל מקום, אני עכשיו בא להטריע, כולם יודעים שמתי שזה הפקרות ועושים ככה, אין סדר בחיים, קמה בשתיים בצהריים, הולכת לישון בארבע בבוקר, וזה סכנה מסוימת. את זה יודעים. האם גם יודעים את מה שאני אמרתי? שמתי שאתה מכניס אותם לסעד של הספקים ומבחנים ותביעה להיות רצינית ולעמוד בסוף סמסטר וכולי. האם מישהו שם לב שזה סכנה לנפש הנשית? מישהו אמר את המילה הזאת? אז את הסכנה של השטן הזה אף אחד לא מדבר. אז לכן באתי, אז אני מדבר. האם בזאת סגרתי את כל התמונה? לא הייתי אמרתי. החיים מורכבים. נכון, אתה צריך לשים לב לכל האספקטים. אני רק בא להצביע על אספקט שלא שמים לב אליו. הוא אספקט מאוד משמעותי. זהו. שילה? אה. כן.
סתם, בלימודי גמרא, מה שאני יודע, יש פחות המלצה, או שאומרים להם לא, פחות ממליצים להם. מה הבעיה בלימודי גמרא?
לא מתאים לרוחם.
למה?
ככה. למה טייס לא מתאים לרוחם? ככה. כי תן להם, תגיד להם, כולכם תלכו לטייס. אז מה יקרה? שני דברים יקרו. א', הסטטיסטיקה תהיה כמו שבטייס, כמה הולכות בסך הכל. ומה שיקרה עוד דבר זה הטרור של מה שמתרחש, ועכשיו אני מודיע לציבור הרחב מה שמתרחש בטייסות שלנו בחיל האוויר. הטייסים יודעים שמה שאני אומר זה אמת, וזה סוד חברתי. שזה תופעה של נזק. מישהו שם בפנים, ואני אומר לכם, אמרו לי את זה קצינים גבוהים, טייסים, שהם אמרו לי שגם הם פחדים לפתוח את הפה, כי אם יגידו את זה, אז הם יחטפו מה שאני חטפתי. אז לכן הם לא אומרים את זה. אבל במבחן התוצאה זה כישלון. נשים בטייס זה כישלון. זאת אומרת, שלא לדבר, זה בסדר, אז בסוף הייתה אליס, שכיום נמצאת בהודו עם הגוי שלה. מה הרווחת ממנה? כמה, אף אחד לא מקים ועדת חקירה על בזבוזי משאבי משלם המיסים, שזה אני ואתם, על מה שמשקיעים בטייסות האלה, ובאותו רגע שמתחתנות, כמה ימי מילואים הם עושות. לא כל שכן מתי שמקבלות, כשיש להם ילדים. אף אחד לא שואל את השאלות האלה. אני לא ידעתי לשאול את זה, הטייס סיפר לי לשאול את זה. הוא אמר לי את זה. והוא גם אמר לי שהן פשוט לא טובות. אסור להגיד את ה... אבל אני עושה הרבה דברים שאסור לעשות, כמו שאתם יודעים. הנה עוד דבר. אבל זו האמת. זה חלק מהנזקים של מה שעושים פה. ושוב, בסדר, נגיד אחת תהיה... אז מה? אבל הסטטיסטיקה אומרת שזה לא מתאים להם. כן, הן לא רוצות את זה, ואין להן מתיות לזה, ואין שום עניין שיהיו. אחת רוצה שתלך לבריאות. אבל למה המערכת צריכה להשתגע בשביל לייצר אותה? וזה משל, יותר דבר לימודי הגמרא, ההיסטוריה. אז לא היה לנו ברויה? אתה מעלה על דעתך ששופטת, שדבורה יכלה להיות שופטת בישראל בלי שהיא שרקה את כל התורה שבעל פה? ותלמידות חכמות היו, ביתו של רבי שמואל בן חופני, ביתו של רשי, הייתה חוזרת מאחורי פרגוד, הייתה חוזרת עם הבחורים על השיעורים שאבא שלה היה מעביר. והיו בסדר, הייתה רבנית ססון, ממשפחת ססון העיראקית, הודית, לונדון, על כל הציר המשפחת המיליונרים הידועה הזאת. הייתה רבנית, תלמידה חכמה, היא מתכתבת עם הרב הרצוג, בלמדנות עצומה. אז בסדר, אין בעיה. אז את ברוריה, את ברוריה, בסדר. את יכולה גם לבעוט ברבי יוסי ולהגיד גליל יש יותר. כל הכבוד, בסדר גמור. אבל מכל מקום, סטטיסטית, זה הסטטיסטיקה שלהם. כי אין להם נטייה, והיה ויש, תלמד. ובהיסטוריה מעולם לא נחסמה הבת. ומי שרוצה, תלמד. אבל למה את מרגישה שאם את למדנית בגמרא, אז סימן שאת חשובה? למה? מה זה עושה אותך יותר חשובה? על זה אני מטריע. אז בסדר, אני יודע, רוצים להקים בית מדרש שילמתו שם בנות גמרא. אתם יודעים מה? אני בעד. כי אני יודע, יוסף השם עלינו כאלף פעמים, ועם ישראל הולך ומתרבה, וכמות היוצאות מן הכלל עלולות להיות רבות. אז בסוף תימצאנה, לא יודע מה, 50 בנות שרוצות ללמוד גמרא. אז להגיד להם עשור, תלמדו. את צריך להקים לבית מדרש? תקים לבית מדרש. אין בעיה. אין לי התנגדות, רק ההרגשה שעל ידי זה אני משהו, אתם שמים לב אליי, וואו, באמת אני מסוגלת, האומללות הזאת זה מסכנות, זה מסכנות, זה רגשי נחיתות, זה רגשי נחיתות שהם נגזרים, זה לא בא, עוד פעם, זה לא בעיה של הבנות, זה בעיה של החברה, זה בעיה של ההורים שלהם, זה בעיה של הבעלים שלהם. בחברה שלא יודעת להעריך מה שהוא באמת חשוב. אז היא מרגישה שהיא לא חשובה, אז היא מחפשת כל מיני דרכים. גם אנחנו, גם הגברים, לא היו כל הזמן בהרגשה שהם לא חשובים, אז היו עושים כל מיני דברים מופרעים. מה אתם מצפים שיקרה? מה שאומלל פה, זה בראש ובראשונה החברה. מה שאומלל פה, ועל מה שאני מטריע בפנה עליו, זה לא על מה עושים. אני מטריע על התרבות, על סולם הערכים. על מה אנשים חושבים כחשוב. זו הבעיה. וסולם הערכים הזה הולך ויוצר אטמוספירה, שבהתאם לאטמוספירה הולכות ונשאבות הבנות. שוב, והיה ויש בנות כאלה. מצוין. אין שום בעיה. אני לא נגד. אני בעד. אבל למה ליצור יוצאות מן הכלל כדי שהם ירגישו שהם משהו בכלל? זו מחלה, זו מחלת תרבות. שאל אותי איזה דוקטור אחד, אני לא דוקטור, קיצור, איש מדע אחד. הוא בדרך להיות דוקטור, בחור חכם. אז הוא שאל אותי, מדוע לא להפנות נשים ללימודים אקדמיים ולעבודה במעבדות? כי אדרבה, כשמורות, אז מותח, אבל להפך, במעבדות, במעבדות של האקדמיה. עבורה אווירה מאוד שקטה ורגועה. אז אני אומר לו, עכשיו אני עונה לו. אני אמרתי לא להפנות נשים ללימודים אקדמיים? נשים רוצות לימודים אקדמיים שתלכנה, ואדרבה, זה באמת יכול להיות מקצוע מאוד נשי. עבודה במעבדה, אני יודע, אני לא מבין במעבדות, אבל יש. מצוין, טוב מאוד. ונכון, יש להמליץ על זה. וזה מתאים הרבה יותר לסדר, למשמעת, לשקט, לעבודה בקטנות. אנשים מצוינות בזה. אמרתי לא. עוד פעם אני חוזר. אני לא אמרתי כלום מה לא לעשות. אני גם לא אומר מה כן לעשות. לא מעניין אותי כל כך מה לעשות. תעשו מה שאתם רוצים. זה מה שאני אומר. כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, אין לי שום בעיה. אני בא רק להצביע על דבר אחד. מה סולם הערכים שלך, בן אדם? מה סולם הערכים שלך, בת אדם? מה סולם הערכים שלך, האדם מישראל? מה סולם הערכים שלך, החברה בישראל? מה האטמוספירה התרבותית פה? זה מה שאני שואל. מה סולם הערכים? האם סולם הערכים הוא נכון? איפה ממוקם? איפה ממוקמת מקומה של האישה? ערכה של האישה בנשיות שלה? איפה זה? איפה זה בלבבות? מה אתם חושבים על זה? ועל זה אני מטריע. לא חושבים על זה נכון. וכתוצאה מזה שלא חושבים נכון, אז הכל לא נכון. ואם יחשבו נכון, אז הכל נכון. אין לי בעיה עם שום דבר. צריכה להיות קודם כל מנטליות, צריך להיות סולם ערכים, צריך להבין מה חשוב בחיים, מה עוד יותר חשוב בחיים. ויש סולם ערכים נכון, הכל בסדר. כן. לא. הנה, כבר אמרת תלמיד חכם? האב הוא לא עיקר הבית. היא עקרת הבית. והאב, יש הרבה משימות בעם ישראל. חשוב מאוד לפתח את התרבות. חשוב מאוד לפתח את המוסר. חשוב מאוד לכבוש את הפסגות הגבוהות של המדע. חשוב מאוד לנהל מדינה. חשוב מאוד לנהל משפט. המון דברים מאוד חשובים. וחשוב מאוד לדעת שאת כל זה, זה בשביל שיופיע כוח החיים של עם ישראל במלוא עוצמתו. וזה הערך הכי חשוב שהכל מתכנס אליו. וערך החיים של עם ישראל בכל עוצמתו הוא פועל יוצא של נשמות בריאות, של ילדים בריאים. ומי שטוב בגידול ילדים, בעיקר בגיל הרך, לא אומר שלבעלים אין תפקיד בגידול ילדים בגיל הרך. וקיצור, תעזור לאשתך, תעשה את כל מה שצריך. אבל מכל מקום, אתה לא עומד להניק, אם אתה, זה בסוף, בסוף מה שמניקים שם זה מטרנה. וכי האישה צריכה לצאת לעבודה, היא קיבלה חופש רק מה שקיבלה. אז זהו, את צריך לגמול אותה מהר. רבותיי, זה לא בריא, זה לא אידיאלי, ואת לא רוצה את זה, את האמא לא רוצה את זה, והתינוק בטח לא רוצה את זה, וכל הכבוד למטרנה, וכל הכבוד לבקבוק, וכל הכבוד לסבתא. והן נהדרות כל אלה. ומכל מקום, אמא אין לה תחליף. ואמא זה לא שלושה חודשים וזהו. עכשיו מכאן ואילך, משעה 4 אחרי צהריים במקרה טוב, או בשעה 5:30 אחרי צהריים, כי היא נתקעה בפקקים. אמא צריכה להיות אמא. וכשהילד אין לו אמא בגיל האפס, יהיה לזה השלכות שיהיה בין 18 ו-20 ו-28 ו-48. רמת האמון שלו בחיים, רמת האמון שלו בטוב, רמת האמון שיש משהו שעוטף אותו תמיד והוא למענו, זה מה שיוצר את האישיות. האם היא אופטימית? האם היא מאמינה באדם? האם היא מאמינה בחיים? האם היא מאמינה באלוקים? זה תלוי ב... האם נתנו לו לצרוח אל תוך האפלה שם בלילה? כי יש את הלימודים, ויש את העבודה, ויש את הזה, ומותשת בכל זה, ועוד לילה כזה צריך לעבור. אז יש תרגילים לגמילה מצריכה של הילדים. אבל פה עכשיו אתה הולך ויוצר פה את נפש הילדים. הילדים האלה יהיו בסוף גברים, יהיו בסוף נשים. איך אתה לשת את הנשמות האלה? מישהו מדבר על זה? מישהו אכפת לו מזה? כל ההישגים של הגברים כולם הם למען המטרה הזאת. דוד?
ועוד יותר, כשאשמה יכולים לפתח את האדם הרס נפשי טוטלי.
דוד, זה קצת מה שאני חושב שהזכרנו פה בשאלה של ארי. הסרט הטל מלפנינו ומחרי. כל החיים זה דבר נורא מסוכן. אין לך דבר בחיים שלא עלול, תיקח אותו במידה מסוימת ואז אתה מזיק. אז ברור, דחיקת מאוויים וכל מה שאמרת, בהחלט יכול. יכול להיות שזה יוביל לכל מיני דברים קשים. רק, רוצה להגיד לך, שדחיית סיפוקים זה יסוד החינוך. זה אידיאל החינוכי. בן אדם, אתה לא נוצרת פה כדי לפרנס את הסיפוקים. זאת אומרת, לספק את כל מה שאתה רוצה. ראשית המוסר, ראשית האישיות המפותחת, זה מי שיכולה לדחות סיפוקים. בעיה הוא טיפול שהוא לא יכול לעצור, זה בעיה, זה שפה מקצועית, מה שנקרא, שפה של פסיכולוגים. הבן אדם הזה הוא בעייתי פסיכולוגית לעצמו, לסביבתו הוא בעיה, ובטח שיש לו בעיה מוסרית. בסדר, ואם זה נכון, אתה לא תחנך ילד בן חצי שנה לדחיית סיפוקים. הוא צורח שהוא רוצה כי הוא רעב. תתרגל, לא איך שאתה רוצה, אז מי צריך לתת לך, תצרח קצת. תתאמן בדחיית סיפוקים, אז ברור. אבל אין החינם, ילד בן ארבע, אז הוא נורא רוצה משהו. לא, כבר קיבלת, אתה לא תקבל עוד אחד. אבל הוא נורא רוצה, לא תקבל. תודה, זה. אבל הוא צורח, וזה, אז שילמד שלא בגלל שצורחים מקבלים. בגיל ארבע אתה יכול לעשות את זה. גיל מבוגר יותר, אתה אומר לו, שבשקט, יש פה מבוגרים, ובמקום שיש מבוגרים, ילד קטן לא מפריע. אתה כבר בן 9, לא יעלה על הדעת שפה כולם שומעים אותך בזמן שאנחנו מדברים. זה ראשית החינוך, זה מינימום. עכשיו תפריז בזה, אז תיצור בן אדם מופרע. פשוט כל דבר שאתה מפריז, אין לך מידה יפה שאין הקיצוניות מזיקה לה. כך כותב הרב.
בתוך בית המדרש הגיב, אני חושב שפה נקודה, אולי, כי אני מכיר, אפילו גם נשים הכי חילוניות שיש, אם תתנו, יעמידו להם בפני מת הברירה, תקשיבי, או שלי, או קריירה, או אף ילד. אני לא מכיר אחת שתגיד אחרת.
אני מכיר.
מעט מאוד.
יש רשימת נשים מפורסמות שמגיעות בזה.
מעט מאוד.
מסכים?
נכון? בטח. אבל השאלה עם 12 ילדים או לא קריירה? שמה כבר בעיה.
בסדר, לא אמרתי שכל בחורה צריכה 12 ילדים. תחליט מה שהיא יכולה כדי שתהיה אמא טובה. אני יודע, יש אמא עם 12 ילדים קורסת. אז כדאי שתהיה אמא טובה עם פחות ילדים.
זה גם אחד הדברים. תהיה תמיד חכם.
אין הכי נמי, לא כל אחד צריך להיות תמיד חכם.
אחול רגשי אשמה,
אחול... זה אין הכי נמי, מה זה הדבר הזה? זה כמו שאתה אומר, תהיה טייס, מה זה הדבר הזה? כל בן אדם צריך להיות משהו, מה זה השיגעון? ברור, לא כולם צריכים להיות תלמידי חכמים. רק אתה אולי בתסכול, כי פעם אולי למדת בישיבה. כל מי שמגיע לישיבה, אז הוא אומר, שמע, אתה צריך להיות תלמיד חכם. למה הגעת לישיבה? אז זה נכון. אבל יש כאלה שמראש לא, הם היו חכמים מראש, אז נזרו לו להגיע לישיבות. אז הם לא שמעו את הלחץ הזה. אז הם רק באו קצת.
קצת. היום הם סבבה לגמרי, שום בעיה.
בסדר, בסדר, בסדר. דוד, התכוונתי להגיד שכל דבר בפרופורציה, כל דבר במידה ובמשקל, יש לפעמים, אז אתה צריך להכניס את הרעל, ולפעמים תיזהר. לא מה שנכון לזה, נכון לזה. גם במערכת החינוך, לא מה שזה צריך לשמוע, זה צריך לשמוע. טוב.